acá. Espera mi spot. Bien. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בן פרן ובן תופל, ולבן, וחצרות, ודי זהב. רש"י אמר שזה דברי תוכחה. אז משה רבנו לא רצה לגרום שישראל חס ושלום יתביישו ממנו. מה עשה משה רבנו? עשה בחוכמה. ומנע את המקומות שהכעיסו לפני המקום. וסתם את הדברים, הוא לא הזכיר כלום. אבל מה זה דברים? הגמרא אומרת כדבורים האלה. דברים, לשון, דבורה. דבורים האלה שדובשן מתוק, אבל עוקצן קשה. אמר להם דברים מתוקים, אבל יש בזה גם קצת עוקץ, כדי שיבינו. כאן למדו רבותינו שאם אדם רוצה להוכיח את חברו, יוכיח אותו, יש שלוש תנאים איך יוכיח. אחד, יוכיח אותו ברמז, לא יוכיח אותו בפירוש. כמו שכאן עשה, הזכיר להם את אותם מקומות. שתיים, לא יוכיח אלא סמוך למותו. שכן אם יוכיח בחייו, אז שיראה אותו יתבייש ויפגע ממנו. ככה, סמוך לפטירתו, הוכיח אותו, ואחר כך הולך לעולמו. ככה עשה משה רבנו. זה היה ב-12 חודש, ב-1 לחודש, א' לחודש בת, 37 ימים לפני פטירתו. הוא נפטר ב-7 באדר, וראש חודש בת התחיל לומר להם את ספר דברים. אז זה סמוך למותו. ויש עוד דבר שלישי, שהוכיח את החכמים, או את הנבונים, וממילא אלה שצריכים לשמוע, ישמעו. כמו שדרשו רבותינו על הפסוק, הוכיח, תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. השאלה נשאלה, מה זה הוכיח, תוכיח את עמיתך? עמיתך, הוא מדבר פה על חכם. תלמיד חכם שהוכיח את עמיתו. עמיתו זה עמיתך בתורה ובמצוות. מה, חכם צריך להוכיח אותו? וכי הוא לא יודע שאסור, הוא לבדו יודע מה אני צריך להוכיח חכם, הוכיח תוכיח את עמיתך. אלא דרשו כל עת בא לרבות. בא לרבות שלא תוכיח אותו, תוכיח את עמיתך, אתה צריך להוכיח את הטיפש. או את זה שהוא בינוני, מה תעשה? תוכיח את החכם שלידך. ועת בא לרבות גם הטיפש ישמע ממילא, ויכנסו הדברים באוזניו, יעשה בחוכמה. ועל זה שאמרנו שהמדרש מביא, על זה שמשה רבנו הוכיח אותם ברמז, המדרש מביא מעשה במלך, שהיה לו אהוב גדול. האהוב הזה היה כל יום בא אליו אל המלך, יושב אצלו, והמלך מתייעץ איתו, ספר לו, ודן איתו בעיני המלוכה. הוא היה נותן עצות יפות מאוד. והיה יושב לפעמים אוכל, שותה שם בבית המלך, והולך. יום אחד יצא מהארמון של המלך, נכנס בו יצר הרע, אמר דרך הגינה, איפה שנמצאים האילנות והירקות של המלך, והלך, חיפש, מצא איזה אבטיח יפה, לקח אותו בלי רשות. ראה עוד שזפים יפים, לקח אותם. והיה עוד איזה משמשים שנשארו מהכתיף. והנה איך שהוא ממלא את הסל שלו, הגיע הכלב שם שהוא שומר בבית המלך, נפל עליו ונבח עליו וקרע לו את מעילו. זה ברח מהר. המלך ראה, צפה מהחלון, שמע הכלב נובח, ראה אותו. שתק. אחרי שבוע היו מדברים באיזו שיחה, והנה הכלב הופיע בחצר. אמר לו המלך, זה הכלב הזה, חצוף עז פנים. תראה מה עשה לך שבוע שעבר, קרע לך את המעיל. ביזה אותך ונבח עליך, הפחיד אותך, הבהיל אותך. אז ודאי המלך יודע למה הכלב עשה את זה. הוא לא אמר לו, הוא אמר לו רק הכלב נבח עליך. והוא הבין שהמלך רואה, אומר כך צריך האדם לעשות, שהוא מוכיח, יוכיח בחוכמה. לא יוכיח אותו בצורה ישירה, אלא בצורה עקיפה. כמו שמשה רבנו אומר, שיתרו בא אליו, מדוע אתה ניצב לבדיך? וכל העם עומד עליך מבוקר עד ערב. מה ענה לו משה? כי יבוא אלי העם לדרוס אלוהים, ושפתי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו. מה הקשר? הוא אומר לו, כי יהיה להם דבר באליי ושפתי. מה, הוא אומר לו, מתוע אתה ניצב לבדיך, מה הוא עונה לו? אלא הוא שואל את משה רבנו, למה אתה רואה אותם עושים איזה דברים, אתה לא מוכיח. ועד שהם באים אליך, הם באים אליך ואתה משיב להם, שואלים אותך איזה שאלה, אתה עונה. אומר לו, משה, אני עושה בחוכמה. אם אני רואה אחד שהוא עושה דבר לא בסדר, אני לא ישר הולך אליו ואומר לו, תשמע, מעשיך כך ומעשיך כך, רק לא ירצה לשמוע לי. אחר כך ייפגע ממני, לא יבוא לשמוע. מה אני עושה? כי אלא הם דבר בא אליי, כשהוא, אני מחכה לו, רושם את זה אצלי בזיכרוני. לא נעשה כך, לא נצטרך להוכיח אותו על דין כזה, ועל הלכה כזאת. שהוא מגיע אליי לשאול אותי איזו שאלה בהלכה, בענייני ממונות, או בענייני איסור והיתר, בשר בחלב, הלכות שבת, אני עונה לו, ממנה גם אני, אגב, מוסיף לו עוד הלכה אחרת, על דבר שהוא עשה, שידע שגם זה לא בסדר. כי אלא אין דבר בא אליי, שפתי, בהודעתי, את חוקי אליהם את אותם, גם בשפתי וגם בהודעתי. אז הוא אומר, גם כאן, ללמד האדם לדעת שלעשות תוכיחה צריך חוכמה גדולה, ולא ישר לבוא ולהוכיח. הכך עוד, אלה הדברים, למה פתח באלה? גמרא אומרת, יש במסכת בבא בתרא, גמרא אומרת, רובם בגזל, מעוטם בעריות, וכולם בלשון הרע. רוב העולם נכשלים בגזל. יש פה ושם, חייב עוד איזה כסף, מעגל, שוכח להביא, אומר לו, אני אשלם לך ולא משלם. רוב העולם נכשלים באיסור גזל. מעוטם בעריות. זה מצוי גם כן, שמצילנו. עוון קשה מאוד. וכולם בלשון הרע. שואלת הגמרא, מה כולם? יש צדיקים. איך אתה אומר כולם בלשון הרע? כולם זה כנעתך? שיבה הגמרא, אבק לשון הרע. שואלת הגמרא היחידה מאבק לשון הרע? לשון הרע זה לא ישר, הוא אומר על פלוני, אתה יודע, פלוני ככה עושה, פלוני ככה מעשיו. לא. אלא כגון ששואל אותו, אומר לו, יש לך אש? אני רוצה להעביר מאש לאש. יש לך אש? אומר לו, לא, לי אין. תלך פה, אצל השכן הזה, הם כל הזמן עושים על האש, כל הזמן צולים בשר, אז בטח יש להם אש. שמה אתה מוסיף את התוספת, את הזנב הזה, כל הזמן הם אוכלים בשר, זה אבק לשון הרע. זה אמר, אלה הדברים, ראשי תיבות, אבק לשון הרע. דברים, זה לשון דיבור. שזה כולם נכשלים. אלה הדברים, אז דיבר משה אל כל ישראל, למה? הוגשה לו המדרש, מה זה אל כל ישראל? מה משה רבנו? לא היה אחד מישראל שהוא בסדר, פתאום הוכיח את כולם, אז שני תירוצים יש. אחד, תראה את מה שאמרנו מקודם, היה מוכיח את הנבונים, את החכמים, וממילא גם הפשוטים היו שומעים, והיו מקבלים משם המוסר. וגם הסיבה השנייה, שאבק לשון הרע, אבק לשון הרע. אין אדם שיכול להגיד, אני לא נכשל באבק לשון הרע. פה ושם, פעמים, יוצא מפיו איזו מילה שלא הייתה צריכה לצאת, לא כהוגן, ואז הוא נכשל, לכן אמר, אלה אבק לשון הרע, דברים אשר דיבר משה, כל ישראל. לכן כותב הרב חידה, זה מה שהתורה אומרת, איש או אישה, כי יעשו מכל חטות האדם, למעול מעל בשם. והשמה נפש ההיא, מה כתוב אחר כך, והתבדו את חטאתם אשר עשו. מה זה למעול מעל? מה למעול בשם? למעול מעל בשם, אומר, מעל זה ראשי תיבות של הדברים האלה שהזכרנו. מם, עין ולמד, שם גזל, זה ממון, אחר כך עריות, זה עין, זה דיני עריות, יש עושה אביזרה יהודה עריות, וכל מיני עבירות שקשורות לעריות, השם אצלנו, ולמד זה לשון הרע, למעול מעל בשב, אלה רובם בגזל, נעותם בעריות, וכולם באבק לשון הרע, והם נרמזו במילה מעל, והתוודו. לכן צריך להתוודות, ועל ידי זה, כך משה רבנו אומר להם, ויהי ב-40 שנה, ב-12 חודש, ב-1 החודש, דיבר משה בני ישראל, כל אשר ציבה אותו, כל אשר ציבה אדוני, אותו עליהם. כתוב אחרי הכותו, את סיחון מלך האמורי, אשר עושה בחשבון וכו'. מה רצה לומר פה? ב-40 שנה, 12 חודש, ב-1 החודש, דיבר משה וכל זה. רבנו ארי עליו השלום, שהלילה ליל פטירתו, זכותו תעמוד לנו, לכל ישראל, פטר בשנית בשנת שין למד ב', אנחנו השנה יוצא 468 שנים לפטירתו. שין למד ב'. או פחות, 438. תלח. עליו השלום, רבנו ארי היה איש קדוש ונורא, שכל התורה כולה היה יודע אותה. נפטר בן 38 שנה. כך כותב עליו, עליו השלום רבנו אחילה. חל עליו חובת הביאור. לח, בן לח שנים. לא, לא. לא עכשיו, לא עכשיו, לא עכשיו. אחר כך, אחר כך. שבת נחמו, תבוא אחר כך. די, אחר כך, שים את זה. די. אז הוא רבנו ארי עליו השלום אומר, מה העניין שפה אמר ב-12 חודש ואחד החודש? זה 12 זה 11. הרי זה אומר 11 יום. לפני זה אמר 11 יום מחורב דרך השעיר עד קדש ברנע. פה יש 11 חודש שנים עשר, חודש 11 גם כן. 11 יום. אומר אחרי זה יש לנו עוד 11 יריעות עזים שהיו שמים על המשכן. 11 יריעות עזים. ויש לנו 11 סמני הקטורת. אומר רבנו ארי, דע שיש בסתרה אחרה 11 מדרגות שהם באמצעותם נלחמים בנו. 10 זה מהטומאה, ויש עוד אחד שיש בו קדושה שהוא הניצוץ המחיה אותם. למה? ידוע כל דבר, אין קדושה פחות מ10. גם הסתרה אחרה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה לעומת זה עשה אלוהים, נתן להם גם כן 10 מדרגות. שלא יגידו, נתת רק לקדושה ולהם לא נתת. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן להם 10. והם יונקים מעוד אחד. ולכן צוותה אותנו התורה, 11 סמני הקטורת למנות אותם כל יום. 3 פעמים, רבנו ארי תיקן. למעשה הוא הרב של כולנו, רבנו ארי. לא לחינם קוראים לו רבנו ארי, קיבלנו את ההוראות שלו. שהרי כל סידור התפילה הזה שאתה רואה שהם מתפללים, מי תיקן אותו? רבנו ארי. לפני רבנו ארי לא היו מתחילים ברוך שאמר. אחרי זה אומרים הודו כמו שהאשכנזים עושים. אחרי הוא בא לציון, עלינו לשבח, לשלום והביתה. היום לשבח זה תפילת הדרך, היום אומרים זה בדרך. אז בא רבנו ארי ותיקן את כל הסדר הזה של התפילה, וכן קבלת שבת, לומר מזמור לדוד. לפני כן לא היו אומרים מזמור לדוד. וכל זה הסדר של קבלת שבת, ומזמור של יום השבת. כל הסדר הזה בא רבנו ארי ותיקן. וכל ההלכות שאנחנו הולכים, אנחנו נוהגים על פיו. רבנו אחידה כותב, מי עלה שמיים וירד? אף אחד לא יכול היום להמציא שום מנהג. הוא מדבר לפני 250 שנה. אחרי שרבנו ארי הוא זכה מפי אליהו הנביא, זכור לטוב, כל התורה שלו כולה אמיתית ושלמה מפי אליהו פה אל פה. וכך זכה רבנו ארי עליו השלום, שאליהו הנביא היה נגנה אליו. איך זה? הוא היה יתום, זקן, הוא נולד בירושלים. לאביו, רבי שלמה לוליה. ועדיין קצת התעקרה אמו עד שילדה אותו, שנה, שנתיים. יום אחד היה יושב בית הכנסת לומד, ובא אליו אליהו, אמר לו, אתה מכיר אותי? אמר לו, לא. אמר לו, אני אליהו שליח לך מן השמיים. דע שאשתך צריכה להרות השבוע הזה ממך, ולהביא בן, שהבן הזה יאיר את העולם כולו. ותשמור עליו אתה כל התשעה חודשים, תתפלל ותאמר לה שהיא תיזהר מאכילת כל דבר איסור, שלא תוכל אפילו דבר שיש בו חשש של איסור. תקפיד ותהיה מחמירה על עצמה עד קצה כמה שהיא יכולה בענייני החומרות והחסידות של המאכלים. וגם לא תסתכל בדבר אסור וכל זה. ואמר לו, ובחודש התשיעי היא תלד, והברית מילה יהיה פה בבית הכנסת, ואני אבוא ואני אהיה הסנדק, אתה תשב. אז מפה יש כאלה שלמדו שכאילו אבי הבן יושב, אבל הם לא יודעים שזה לא הוא. אמר לו, אתה תשב ואני אבוא יושב בחיקך, ואני אהיה הסנדק. וכל העולם יחשבו שאתה הסנדק, ואני אתפוס אותו. וכך עשה. שהגיע יום המילה, הוא חיכה רבנו הרי מיד אחרי התפילה, התמהמה עליה, הוא נביא לא מגיע. כל הקהל דוחקים בו, הוא לא נו. לאביו, אומר לו, אומרים לאביו, תעשה ברית. והוא מסתכן, חכה, אליהו יבוא, ואליהו בכוונה עשה לנסותו, אם ישמע בקולו, ישמור דברו עם לו. והנה הגיע אליהו, אמר בכבוד, עכשיו נתחיל. עשו את הברית, ואליהו הנביא ישב, ואחז לרגליו, והמוהל מל, וקרא אותו יצחק. כך היה. אחרי זה גדל הילד, אחרי כמה שנים נפטר אביו. אז כן, היה צעיר, הלך לעולמו. והניח אותו ואת אחותו הקטנה. אמו המסכנה הצדקת הייתה, אמו הייתה ספרדיה ואביו אשכנזי. אביו משפחת לוריה, כך אומרים רבנו יצחק לוריה אשכנזי. ואמו הייתה ספרדיה. אחיה היה מרדכי פרנסיס, היה במצרים ממונה על המכס מטעם השלטונות שם. אז הוא שלח לה שתבוא אליו, היא אלמנה, מה היא תעשה עם שני ילדים קטנים בירושלים, עוני, מחסור. אז עזבה פה את הבית שהוא נולד בו, הבית שנולד בו ידוע עד היום, נמצא בעיר העתיקה, בלב הרובע היהודי. נסעה לשם למצרים, ושם גידלה אותו. וחמי, דודו, מרדכי פרנסיס, גידל אותו ונתן לו כל צורכו. שכר לא מלמד, שילמד אותו תורה. אחרי זה בנה לו בית על גדות הנילוס. ומילא אותו ספרים, כל סוג ספר בעולם שצריך. שם היה הרדב"ז, אז היה הרב של מצרים. רבנו דוד בן זמרה, גדול הדור, נחשב רבו של מרן רבי יוסף קארו. הוא למד אצלו, אחר כך למד אצל רבי בצלאל אשכנזי, בעל שיטה מקובצת. אז הייתה מצרים, עיר גדולה לאלוקים, מלאה גדולי עולם, שם ענקים בתורה. לפני כן היה רבי יוסף סרגוסי, גאון אדיר היה, הוא רבו של הרדב"ז. אז הוא ישב אצלו, ולמד אצלו תורה. אחר כך היה יושב בבית הזה בודד, עם התלמידים שלו, חברים, יושבים ולומדים. וכל השבוע לא הולך הביתה. רק בליל שבת מגיע לביתו. עד גיל 36. בא אליו אליהו הנביא זכור לטוב, ואמר לו, קום, צא מפה, מהארץ הטמאה הזאת. מה לך יושב פה בארץ טמאה מצרים? חזור לארץ מולדתך. כי חייך קצרים. אמר לו, החיים שלו קצרים. תלך לך לארץ ישראל, אל המקום שהקדוש ברוך הוא יבחר, ושם תלך. ועלה, הגיע לירושלים. רוצה להיכנס לירושלים דרך הר הזיתים. והנה ראה, כך כותב רבי משה הגיז, עליו השלום, בספרו פרשת אלה מסעה. ראה את השטן, נו, מה יהיה איתך? ראה את השטן בחרבו שלופה בידו, בשני רגליו עומדים, רגל אחת על המסגד, מסגד עומר, והרגל השני על הכנסייה של הטמאים האלה. זאת אומרת, הוא יונק מהנוצרים ומהישמעאלים. ואמר לו השטן, אם אתה תיכנס לירושלים, אני הורג אותך, כי אתה משיח בן יוסף. אז רבנו הרי עמד מהר הזיתים ואמר, פה קבר חולדה, פה קבר כלבה סבוע, פה קבר זכריה הנביא, שם קבר שמואל הנביא, כל זה הוא כותב בשער הגלגולים. ואל העיר עצמה לא בא, והוא גילה גם שחנה קבורה עם שמואל הנביא, הרבה לא שמים לב. זה השמים אלה שכותבים את השלטים. קוראים קבר שמואל הנביא, ושם איתו הנביא, אמו חנה הנביאה, היא קבורה יחד איתו באותה מערה. אחרי זה משם עלה לצפת, וישב בצפת שנתיים. היה עדיין הרמק בחיים, חיכה שהרמק נפטר, הוא הספיד אותו. אחרי פטירת הרמק התחיל לדרוש ברבים, וישב אצלו רבי חיים ויטל שנה או 8 חודשים, למד אצלו את כל התורה הזאת. חיבר למעלה מ-12 ספרים, וכל הספרים האלה מפיו של רבנו הארי, שזכה ללמוד אותם ממנו במשך 8 חודשים, 20 חודש סך הכל. זה בר פלא, מה שאין יכול להיות בעולם. ולמה זה ככה? הוא אומר, היה כמה פעמים, ביקשו ממנו תלמידה, ואמרו לרבנו, כתוב לנו איזה חידוש, כתוב לנו איזה ספר, כתוב לנו איזה חיבור. אמר להם, תאמינו לי שאני רוצה. כשאני טובל את הקולמוס בדיו, הוא בא לכתוב, מיד נפתחים לי 50 שערי בינה, 50 שערי שינה. ואז נפתחים לי, ואני לא יודע במה להתחיל, ואיפה לכתוב. לכן אני לא כותב. אז הוא תלמידו רבי חיים ויטל, הוא כתב 8 שערים, שער הכוונות, לבד זה צריך לקחת כמה שנים ללמוד אותו. שער הגלגולים, שער רוח הקודש, שער מאמרי רז"ל, שער מאמרי רשב"י. וואי, שער רוח הקודש, שערים אחד אחרי השער הייחודי. כולם 8 שערים אחד אחרי השני. אחרי ספר מבוא שערים. אחר כך ספר עץ חיים, 2 חלקים. וחודת תמיד. ועוד, זה כל זה תורתו של רבנו הארי, מה שכתב, כל הסדר, מה הסדר של החיים של האדם, מיום לידתו עד יום מותו. והיה יודע כל מה שעובר על האדם, היה מסתכל עליו ויודע מאיפה נשמתו, איפה היה באדם הראשון, כמה גלגולים עבר, ומה היה איתו. היה מעשה פעם רבנו חיים ויטל, רצה ללמוד חוכמת כף היד, וכאן רואים שזה כל החוכמות האלה הן אסורות, רבנו הארי אסר אותן. על פי שיש להם מקור מהזוהר, ואמר זה מה נפקא מינה, אנחנו לא נדע מה נרוויח מזה, צריך ללמוד תורה. והאם ויתר רצה ללמוד, והוא לא נלמד אותו, אמר לו זה ביטול תורה. יום אחד בא איזה אישה הלבנה, אצל רבנו חיים ויתר, רוצה כסף, ענייה. נתן לה דינר זהב, אמר לה, אבל אני מבקש ממך, עוד שבועיים פורים יוצא. תבואי ביום פורים לבית הכנסת, אנחנו לומדים אצל רבנו הארי, וכאן היו לומדים, גם ביום פורים היו לומדים. כשתיכנסי אליו, והוא יבקש ממך, והוא ירצה לצאת לך צדקה, תגידי לו, לא, לא בת בשביל צדקה, אלא שיסתכל בכף היד של הבת שלך, שאת רוצה לחתן אותה, מה יהיה המזל שלה, של הילדה הזאת? אמרה, לא בסדר. ובאמצע השיעור היו לומדים ביום פורים, בית הכנסת, נכנסה על מנרה אותה רבנו הארי מרחוק, הוציא, הכניס את ידו לתוך הכיס של הזהובים, לקח מטבע זהב, נתן לאחד התלמידים, אמר לו, תן לה לזקן, לאישה הזאת, מסכנה שם. היא צעקה משם, לא באתי בשביל כסף. אמרה, בשביל מה באת? אמרה, אני רוצה שתסתכל, תגיד לי בכף היד של ביתי, מה יהיה מזלה? כי רבנו חיים ויטל רוצה בשביל זה ללמוד, על ידי זה הוא ילמד וידע. אמר לה, אני יודע שחיים התלמיד שלי שלח אותך, והוא רוצה ללמוד את החוכמה הזאת, וזה ביטול תורה בשבילו. אני לא אתן לו ללמוד. תעשה אותו שיסתובב קצת. כל הזמן הוא אותו צד. זה התפלל לצד שני, לצד זה. קיצור הדברים, הוא אמר לו, אבל היום יום פורים, ואני לא יכול להשיב פנייך רקם, ואת אישה אלמנה, תגידי לילדה שלך, תעמוד שם רחוק, תשים ידה על העמוד, ומשם מרחוק, אמר לה כל מה שיהיה עם אותה ילדה. כך היה. שמעשה יום אחד היה ואחד התלמידים בא לשיעור בתפילה, אחרי התפילה יצעק עליו רבנו הארי. הוא הולך מפה, הוא מוחרם לשמיים, הכריזו עליו בשמיים שהוא מוחרם. מה עשיתי? אמר לו, יש לך תרנגולים בבית ואתה יצאת היום בבוקר ולא נתת להם לאכול. והם בצער. אמר לו, מה אני אעשה? הוא התפלל. אומר, מהיום תדע, לפני תפילת שחרית תאכיל לתרנגולים שלך. בצער בעלי חיים אתה מגדל אצלך תרנגולים. לא דואג להם, תרנגול מסכן צריך לאכול כל שעה, שעתיים. לא יכול, הוא לא יכול בלי זה. אחרי זה היה לו תלמיד אחר, שאשתו פסקה פתאום ללדת, בא לרב, אמר לו, אשתי כבר כמה חודשים, הוא הכנס בהיריון. מה עושים? אמר לו, איך תגיד לה שתחזיר את הסולם? איזה סולם? אמר לו, היה לה סולם שם בחצר, שהתרנגולת הייתה עולה למעלה, ושמה את האפרוחים שלה למעלה, שלא יבואו חתולים לטרוף אותם. והיא... התרנגולים היו מפריעים להם, לחלכים, אז היא סילקה את הסולם. והיה להם צער לתרנגולים, בגלל זה היא לא נפקדת בילדים. תגיד לה שתחזיר את הסולם, תתפקד בילדים. כך היה. והיה חוכמתו הייתה עצומה מאוד. רבנו יוסף קארו, מרן, בעל השולחן ערוך, זכה להשיא את בנו, שנולד לו לעת זקנתו. הוא התחתן פעם שלישית. היה בגיל 70, התחתן פעם שלישית מרן. קיים את הפסוק, בבוקר זרע את זרעך, ולערב אל תנח את ידך. לא להישאר בלי אישה, היה איש קדוש מאוד. נשא אישה, והבן הזה היה צעיר, היה צעיר בגיל 15-16, שידך לו את הבת של רבנו הארי. עשו אירוסין, סלח מרן לבית של רבנו הארי, שחזר משם אמר לאשתו הרבנית, מה אני אגיד לך על האיש הקדוש הזה? לא ידעתי איזה איש קדוש חי בתוכנו. אני לא יודע אם בעוונות הדור הגרוע הזה, אנחנו נוכל, הדור הזה יוכל לסבול את הקדושה שלו. כך היה, לא עברו ימים מועטים, רבנו הרי הלך לעולמו. שנת שין למד ב' נפטר, 3 שנים אחריו, בשין למד ה', מרן רבי יוסף קארו, ב-י"ג, לחודש ניסן, שין למד ה' הלך לעולמו. זה היה רבנו הרי. אז אני חוזר כעת למה שהוא אמר, 11 יום מחורב, אומר ש-11 מדרגות של הסתרה אחרה. לכן משה רבנו מזכיר את זה, 11 יום מחורב, דרך השעיר עד קדש ברנע. ולמה לקח לנו 40 שנה עד שנגיע לארץ ישראל? זו השאלה. זאת אומרת, 11 יום זה רצה להכניע את ה-11 כוחות של הטומאה. לכן כותב רבנו הרי, צריך זהירות גדולה. שלא לדלג על פיתום הקטורת אפילו פעם אחת מהיום, לשלוש פעמים ביום. זה אחת הסיבות שכל מיני צרות, תראה איזה שמועות רעות אנחנו שומעים. שמשמור, אתמול איזה יום קשה היה, סבא עלה בלהבות, הוא ושלושת נכדותיו. לא נשאר ממנו כלום, אי אפשר היה לזהות את הגופה שלו. זאת אומרת, מבחינה הלכתית, כדי להתיר את האישה או לשבת עליו שבעה, צריך שמישהו יזהה שזה הוא. לא היה אף אחד. היה צריך לעשות כל מיני תחבולות עד שגידו. הבנות אפשר היה לזהות דרך השיניים. גם הם נשרפו, השם מצילנו. לא נשאר מהם. כמעט כלום לא נשאר מהם. והוא הכי קשה מכולם. זה היה בן תורה, למד פה בישיבת חברון. ואחר כך נסע לאמריקה. וזה רואים מה יש בתשעת הימים. כמה אנחנו צועקים, תשעת הימים, לא לטייל, לא לצאת. ואנשים חושבים זה סתם חומרה וחסידות, כל אחד מקל. הנה איך זה, איזה אסון נורא והיום. 4 נפשות, משפחה אחת ביום, בשנייה אחת הלכו. הרי זה בערב, 2 בחורים הלכו ירי, לך תדע מה היה, מה לא, אף אחד לא יודע. שם מרחם. איזה גזרות איומות אלה. זה צריך לקרוא כתורת, להקפיד, לומר כתורת. לקום מוקדם בבוקר, לומר את כל התפילה בשחרית, לפי סדר, כתורת אחת לפני שחרית, כך אומר רבנו הרי. והשנייה אחר שחרית, כמו שתיקן רבי שמעון בר יוחאי, הוא תיקן את זה. בא רבנו הרי וייסד את זה. ועוד אחת לפני מנחה. וכותב רבנו הרי, והיה ראוי לומר עוד אחת אחר מנחה, רק בדרך כלל מנחה זה סמוך לשקיעה. ונהיה לילה, בלילה לא אומרים כתורת. לכן אין לנו רק 3 פעמים ביום. ובכל מקום יש לנו קבלה מרבי שמעון, כך אומר רבנו הרי. שבכל עיר ובכל בית שנזהרים לומר כתורת 3 פעמים ביום, לא יש שם מגפה ולא אסון ולא מחלה ולא שום דבר רע. כשפים לא שולטים, עין הרע לא שולט, כל זה לא שולט. כל זה רבנו הרי לימד אותנו. אז זה 11 סמני הכתורת. וכנגדם היה המשכן, היה כזה אור, כדי שהשטן לא יתקנה בו וירצה להחריב אותו, חיסו אותו ב-11 יריעות עזים. ידוע שהעז זה דין, כך הזוהר אומר, שלא טוב לגדל עז בתוך הבית. מי שרוצה עזים לגדל, גדל מחוץ לבית, מקום מיוחד, מרעה של עזים. למה? אומר רבי שמעון בר יוחאי, שהשדים באים איפה שהעזים נמצאים. ולכן העיניים של העזים, אומר רבי הזוהר, אומר, העיניים שלהם משונות. יש להם שם תוך העין שד. ועז דינה קשייה. לכן הביא רבנו הרי שבליל ראש השנה מביאים ראש כבש. אבל ראש עז לא יביא. לא יעלה אותו על השולחן בכלל. ויש גם יזהר לא יביא. אפילו העז זה גדי. בשר שלו טעים מאוד ורח. אבל בראש השנה לא יביא אותו. זה יום דין. לא רוצים לעורר דין. אז כך צריך זהירות גדולה. אז מפה זה, זה היה גם מעשה. גם על זה היה מעשה. בואו מסיעה עם רבנו הרי. היום אחד היה יושב עם התלמידים שלו שם בבית הכנסת הרי שנמצא סמוך לבית העלמין. והיה יושבים לומדים, והנה בבוקר השכם, עוד לפני התפילה, אז היו הולכים לבית המטבחיים כבר ב-2:00 ו-3:00, שוחטים, כבשים, עזים. והנה איזה אחד ברח מבית המטבחיים, נכנס לבית הכנסת, לשיעור של רבנו ארי, ועלה על השולחן של רבנו ארי, ופשט את ידיו, שם אותם על השולחן. מיד האדון שלו רץ אחריו, קרא רבנו ארי לאחד התלמידים, אמר לו, רוץ, לך תראה מי הבעלים שלו, תקנה את העז הזה ממנו, כמה שהוא שווה, ותביא את שוחט פלוני אחרי התפילה, שיבדוק טוב את הסכין, וישחט אותו בזהירות, ויבדוק אותו כמו שצריך, ואני אגיד לך מה לעשות. טוב, שמע בכל הרב, הלך לבית המטבחיים, קנה את העז מבעל העז, והלך, אחר כך הביא אותו לחצר של בית הכנסת, הביא אותו, שחט אותו שם בחוץ, בדק, הכל היה בסדר, הסכין לפני השחיטה ואחרי השחיטה, הייתה בסדר, ובדק את הפנים, הריאות, הקרס, הכל היה בסדר, הוושת, בית הכוסות, הכל היה טוב. אמר לו, תיזהר בעז הזה, תחלק את בשרו כעת לפני שבת, לכל העניים שבעיר שיוכלו את זה. טוב, חלק, אחרי זה, ואמר לו, מה זה? אמר לו, דע שאביך היה מגולגל בעז הזאת, עשה איזה עבון, וגלגלו אותו בעז, והוא בא לבקש תיקון. ולכן אני ציוויתי אותך שתעשה את זה, ועכשיו עשית לו עליית נשמה גדולה מאוד, שהעלית את נשמתו שם למעלה, זכה לנוח. אחר כך בא אליו בחלום, ואמר לו, תנוח דעתך כשם שהנחת את דעתי. כאן ראו את גדולתו ונפלאותיו של רבנו ארי, וגם גדולה שלו בתורה. זה היה העיקר, ראש לכל הדברים, זה היה הגדולה שלו בתורה, גדולה עצומה שלא היה כמוה. רבנו יוסף קארו הזדעזע מגודל קדושתו ועוצמתו של רבנו ארי. ככה היה זה. היה רבי משה אלשיך, חבר שלו גם כן, באותו דור. כולם היו 200 גדולי ישראל, היו יחד. המבית, רבי משה בן יוסף טרני, והרב של כולם רבי יעקב ברב, המערה שלו שם בצפת. רבנו הארי איתם. ורבי שלמה אלקבץ, הוא היה זקן שבהם, הוא היה ראש המקובלים לפני הרמק. רבי משה שלמה לוי אלקבץ. והרמק, אחרי הרמק ורבנו הארי, ואיתם רבי משה אלשיך. רבי משה אלשיך היה רוצה ללמוד קבלה, והוא לא היה מלמד אותו. כמה פעמים ביקש ממנו, אמר לו, אתה לא באת לעולם ללמוד קבלה וללמד קבלה, באת ללמוד פשט. אמר לו, לא, אבל למה אתה מלמד, זה תלמיד שלי, רבי חיים ויטל, זה התלמיד של רבי משה אלשיך, בפשט. למה אותו אתה מלמד ואותי לא? אמר לו, אתה לא באת בשביל זה. הצהריים ביום שישי, היה רבנו ארי דובש תמיד בגדי שבת, כבר מהצהריים. שעה לפני חצות, תובל במקווה, כבר נכנסת הערת שבת. גוזז את הציפורניים, לובש בגדי שבת, אוכל את פניו ידיו ורגליו, ולובש בגדי שבת, והולך עם כל התלמידים לשדה ללמוד תורה עד תפילת מנחה. במנחה חוזרים, מקבלים שבת בשדה, ואחר כך פללים ערבית. אמר לו לרבי משה אלשיך, תחכה לי בצהריים ביציאה מהעיר ליד סלע פלוני, תשב שמה. ואם מצאת אותנו, נלמד איתך, אז אני דחיתי אותך סתם בדברים. ואם לא, יותר אל תבקש ממני. אמר לו, בסדר. הלך, רבי משה אלשיך אותו ערב שבת, הכין את עצמו כתבאי ולבש מקדש שבת וישב על הסלע. בא רבנו ארי, נרדם רבי משה אלשיך. מה שמאירים אותו וקוראים, לא שומע, עייף, נרדם. הלכו ללמוד, ישבו, למדו שם בשדה 4 שעות. גמרו, חזרו להתפלל מנחה, והנה כבר ערב, השמש הולכת לשקוע, אמר להם, תעירו אותו, שלא יבואו זאבים, עכשיו יאכלו אותו, כאן יטרפו אותו, מהר. העירו אותו, אמר לו, ראית? אמר לו, אז מה זה? אמר לו, אתה, נשמתך הייתה נפתלי, בנו של יעקב אבינו. כתוב עליו, נפתלי, איילה שנוחה, הנותן אמרי שפר. היה יודע לדבר דברים יפים, גם זריז, וגם דברן טוב. שנפטר נפתלי, בא בגלגול של רבי חוצפית התורגמן, הרי 10 הוגי מלכות בעוונותינו. למה מתו? הזוהר כך כותב במדרש איכה. מדרש הנעלם איכה בזוהר חדש, מובה. זה בחוק לישראל של הימים האלה, אנחנו קוראים אותו. אוי, כי התעוותו אנשי חיים. שטן היה מקטרג 1800 שנים. איפה אחי יוסף שמחרו אותו והיו חייבים מיטה ולא שילמו עבור זה. ואז נבחרו 10 צדיקים שנכנסו בהם הנשמות של 10 השבטים. אז הם היו 9 שמחרו אותו. איפה העשירי? העשירי זה יוסף בעצמו. כיוון שכל מי, כל מי שנענש חברו בסיבתו, אין, מכניסים אותו למחיצתו של הקדוש ברוך הוא. אז גם יוסף הצדיק בא, ברבי ישמעאל בן אלישע. כל מה שהיה עם יוסף היה עם רבי ישמעאל. יפה תואר, יפה תואר. הוא היה בבית האסורים בצעירותו, רבי ישמעאל היה בבית הסוהר. וכן, אז זה הדרך, שם מרחם. הוא פשטו את קוטנתו, רבי ישמעאל פשטו את עורו. אז אם כן, הוא רבי ישמעאל בן אלישע, הצדיק שבחבורה היה, קדוש ונורא יותר מכולם, משרת בבית המקדש, יש יותר ממנו. אז נפתלי בא ברבי חוצפית התורגמן, ולכן רבי חוצפית התורגמן היה מדבר דברי שפר, וזה נצנצה רוח הקודש בבעל המדרש, ורומז את זה, שגזרו להוציא אמרי שפר, מזה רבי חוצפית התורגמן, הלשון הממהרת לומר אמרי שפר, איכה לוחכת את העפר. הרי הם מחשלם לא נתנו אותו לקבורה, שליחו אותו שם באיזה בור אחרי צפת, הרומאים מערורים, היה ערב שבת, ואמר להם רבי חוצפית, תנו לי לקדש, עוד שעתיים תחכו לי, יגיע זמן קידוש, אני אעשה קידוש. מה זה קידוש? מה, ויחולו השמיים והארץ. אמרו לו, אתה עדיין מאמין באלוהים שלך? איפה הוא לא בא להציל אותך? אמר להם, אני מאמין בו, ואני יודע שהכל בצדק, ובמשפט, בחסד וברחמים. והרגו אותו. ומרוב כעסם עליו, השתיכו אותו ונתנו אותו לקבורה. והלשון שלו, לקח אותה חזיר יום אחד, משך אותה בפיו, והיה הולך איתה באשפה. מי עבר וראה? אלישע אחר, גמרא מסכת חגיגה מספרת, שאלישע אחר ראה לשונו של רבי חוצפית התורגמן מוטלת באשפה. מה חס ושלום, זו תורה וזו שכרה. אין שכר ועונש, חלילה וחס. אם ככה נהיה לצדיק הזה, אז מה אנחנו עושים? הוא איש, הוא לא יודע. אומר עליו רבנו ארי את הפסוק, איש חמס רע, יצודנו למדחפות. מה כתוב שמה? שתו בשמיים פיהם, ושנם תהלך בארץ. למה קרה לו כך לרבי חוצפית התורגמן? נהרג בגלל מכירת יוסף. אבל מה, למה לשון צריכה להיות בהשפעה? יום אחד היו יושבים והיו לומדים, והיה איזה אחד דיבר על תמיד חכם, ביזה אותו. אמרו לו רבי חוצפית, תמחה שהוא מבזה תמיד חכם. אמר בשמיים ימחו. שתו בשמיים פיהם. הוא אמר בשמיים ימחו. נגזר עליו לשונם תהלך בארץ. זה אלישע אחר. איש חמאס רע זה אלישע אחר. יצודנו למדחפות. הוא בגלל זה הלך וכפר השם הצילם. אחרי זה, הוא רבי חוצפית התורגמן בא בגלגול של רבי משה אלשיך. לכן רבי משה אלשיך היה דרשה נפלא. הוא מסופר עליו שבפרשת ויצא כותב רב חידה. היה רבנו הארי בא לשמוע את הדרשה שלו, מתי? לפני צאת שבת. חושך, שבת הולכת, האור הולך ומחשיך אחרי סעודה שלישית. ובאים בבית הכנסת, ורבי משה אלשיך, היה איזה דרשות יפהפיות. היה אומר, מוציא מפי, והעיד עליו רבנו הארי שדרשתו אחד מ-70 פירושים שיש לתורה. 70 פירושים לתורה, 70 פנים לתורה, אחד מהם של רבי משה אלשיך. אז הוא בא לשמוע אותו, היה שומע אותו, והנה דרש על לבן, ואמר 10 מונים, מה זה 10 מונים? 10 פעמים 10, 100 פעמים, ממנה אותם 1, 2, 3, כל הרמאויות של לבן, איך היה מרמה את יעקב אבינו. הגיע 99, ואמרת מה, פתאום רבנו ארי צחק. שאלו אותו, מה צחק? רבנו ארי הזהיר אותם מאוד שבבית הכנסת אסור לצחוק, אסור לדבר. הוא לא אומר אפילו דברי מוסר בבית הכנסת שלא יבואו משם להימשך לדברים בטלים. אמר להם, תדעו שבשמיים שלחו את לבן הארמי בתיבה ליד רבי משה אלשיך. והמלאכי חבלה איתו מענישים אותו. על כל פעם אומרים לו, תתוודא. אומר, אמת. מקים אותו על ראשו. 99 פעמים, 99 מכות קיבל. שהגיע לפעם המאה, אמר, לא, לא עשיתי. אמרו לו, רשע, רבי משה אלשיך אומר שכן עשית. אמר לו, אני חשבתי לעשות וניסיתי ולא הצלחתי. מחשבה רעה מצרפה למעשה, כשיש מעשה לאומות העולם מצרפה למעשה. ולבן היה מאומות העולם, ככה רמב״ם כותב. זה הבהג כותב שהוא היה נביא של אומות העולם. שני נביאים היו לאומות העולם, בלעם ולבן. אז זה היה מהגויים, ואצל הגויים מצרפה למעשה. עכשיו מה שהם חושבים עלינו, זוממים עלינו אומות העולם, כל זה הקדוש ברוך הוא רושם כאילו הם עשו בפועל. זה היה רבנו ארי עליו השלום. זכותו תעמוד לנו ולכל ישראל. אז הוא כותב אחרי זה, אומר מה זה, ואחד, הועיל משה בארץ התורה הזאת למור. אומר משה רבנו עליו השלום, היה כבד פה וכבד לשון. עתיד משה רבנו לבוא וללמד אותנו. אבל לא כולנו נבין אותו ולא כולם יבינו את השפה שלו. מי יבוא איתו? אליהו הנביא שיתרגם את דבריו. לכן אמר, בעבר הירדן בארץ מואב, הועיל משה, אליהו משה, אליהו יבוא עם משה, הוא יהיה הדובר של משה רבנו. אבל כפי שמשה רבנו לא צריך דובר, אבל כאן צריך מישהו שיפרש את דבריו, וגם אנחנו צריכים תיקו כל הספקות שיש לנו בגמרא, מי עתיד לפרש אותם? משה רבנו יפרש אותם. לכן אמר, הועיל משה באר את התורה הזאת למור ואז. ועוד אמר, מה זה רב לכם שבט בהר הזה? בפירוש רב לכם, אומר רב לכם, מה מיוחד לשבת בהר הזה? אלא הגמרא אומרת שכשעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן. הרי מאיפה הייתה זוהמה? מנחש ששם בחווה זוהמה. ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן. אומות העולם שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זוהמתן. לכן אמר רב לכם שבת בהר הזה, כלומר מספיק לכם שאתם יושבים בהר שפסקה זו המתחינה, אפילו לא קיבלתם את התורה, כבר יש לכם מעלה, כבר יש לכם דבר חשוב מאוד. אז למה התעכבו 40 שנה? חזרנו לשאלה הזאת. הרי 11 יום מחורב, אומר יש שלוש תירוצים, שם היית תקשיב. וכל אחד כתוב בפסוק. אחד אמר אחרי הכותו, למה? היו צריכים לחכות, לבוא עד עבר הירדן, ולהרוג שם את עוג מלך הבשן ואת ציחון מלך חשבון. אם היו באים ישר קדש ברנע, לא היו פוגשים, לא את ציחון ולא את עוג. כשהגיעו לשם ויצא עוג. ארץ מואב, איפה זה ארץ מואב, מוישה? פה זה ארץ מואב, בירדן, כן, אל תהפוך את הגב לארון קודש. אז אמר, זה אחד, הרי הכותו, זה טעם אחד. טעם שני, בארץ התורה. אם היה לוקח אותם באחד עשר יום, איך היו מגיעים בכלל להר סיני? וגם הר סיני זה לא היה בכיוון של הדרך. הכיוון היה צריך ללך עזה, אל עריש. איפה הלך המשט של הרשעים האלה אתמול? משם היו צריכים לבוא, ישר דרך עזה, לבוא לארץ ישראל. אבל לא, הוא עשה סיבוב דרך חצי האי סיני. והגיעו 50 יום עד שהגיעו להר סיני, שזה בלב החצי האי. אז הלכו שם ללמוד תורה. אומר לכם, הועיל משה באר את התורה. זה טעם שני. באר את התורה. אם לא, איפה היו לומדים תורה? כי את התורה היה צריך לקבל דווקא שם. לקבל את התורה ואת המצוות. מכמה סיבות. אחת שההר נמוך, הוא ענב, לא כמו הכרמל, או התבור, או החרמון, שכל אחד התגאה. שתיים, כיוון ששם המקום ממלכת הסתרה אחרה. מצרים ארץ טמאה. והשטן היה מתגאה, אומר, תראו שהיהודים לא יכולים לבוא אליי לפה, והקדוש ברוך הוא חס ושלום לא יכול לבוא לתת פה את התורה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? על אפו ועל חמתו של השטן הלך והביא את ישראל להר סיני, במדבר סיני, שזה ארץ, איך אמר שמה? נחש, שרף וגם עקרב. לא רק נחש, שרף ועקרב בפועל יש, אלא ממש טומאה שמה. זה הנחש, נחש הקדמוני, שרף הקדמוני. אלה כל התמאים, ושמה נתן את התורה בתוך גובה הריות. זה טעם שני. טעם שלישי, בורשו את הארץ. מה זה בורשו את הארץ? הלאומות העולם, כששמעו שישראל יוצאו ממצרים, עמדו וקיצצו את כל האילנות, והחריבו את כל הקרמים והזיתים, ויפשו את כל האדמות, ויתו את כל הממות, כל הנהרות. מה יבוא ישראל לארץ יבשה? מה עשה הקדוש ברוך הוא? השאיר אותם במדבר, ואז על זה שהתעקבו במדבר, אלה ראו שאלה לא באים, אמרו די, חזרו בהם, נטעו בחזרה, ובנו, ופיתחו, ועשו, והכל היה מוכן, כדי שיבואו ישראל, יקבלו מן המוכן. לכן אמר, בואו, הורשו את הארץ. זה גם כתוב בתורה. אז הנה עוד אחד. עוד טעם אחד שרבנו הרי שואל, משה רבנו מברך את ישראל. מה הוא מברך? אדוני אלוהיכם, יוסף עליכם ככם אלף פעמים. מברך אתכם כאשר דיבר לכם. לפני כן, ברך אותם לכוכבים. כמו שהכוכבים הם לא מקנאים אחד בשני, אלא כל אחד כוכב יש לו בפני עצמו, ככוכבי השמיים לרוב, ככה גם אתם תהיו כמו הכוכבים, מבניכם שלום. ואם ידוע שני כוכבים נפגשים, זה סכנת התפוצצות. ואטום, זה כמו 50 פעם אטום. תשאל את האסטרונומים, יגידו לך. אם כוכב מתנקש בכוכב, אפילו מהצד, זה כמו 50 פצצות אטום. אומר, אבל אתם לא תפחדו, שיהיה להם ככוכבי השמיים לרוב. לכן אמר, לא אוכל לבדי, שאת אתכם. לבדי לא אוכל. אז הוא ברך אותם אלף פעמים. אמרו לו, ישראל, מה, רק אלף? ככם אלף. כמה אתם? תהיו פי אלף. כמה כסף יש לכם? יהיה פי אלף. כמה דירות? פי אלף. אמרו לו, רק זה, משה, אתה מברך אותנו אלף? אמר להם, עד כאן משלי. אני יש לי אלף, מברך אתכם באלף. מכאן והלאה משל הקדוש ברוך הוא, מברך אתכם כאשר דיבר לכם. אז ברוך הוא יש לו מתנה בלי קצבה. אז יש על זה הרבה ביאורים. אחד הביאורים הרמב״ם מפרש. יש בהלכות מתנה או זכייה או מתנה, כותב הרמב״ם, מי שאמר לחברו, אני אתן לך מתנה גדולה מאוד, ואני אעשיר אותך עושר גדול, והנה בקניין ובעדים, אומר הרמב״ם, לא עשה ולא כלום. דברים בטלים, גוזמה בלבד, דברים רק מדלים, אמר לו. אבל קצב לו קצבה. אמר לו, אני אתן לך מיליון. לא עשה איתו קניין, או בפני העדים, זה קנה. אז כאן, משה רבנו פחד, אם הוא יגיד להם, השם מלאכם רבה אתכם, ולכן כוכבי השמיים לרוב, אני לא יודע כמה מספר כוכבי השמיים, אין להם מספר. רק קדוש ברוך הוא יודע, המונה מספר לכוכבים, לכולם שמות יקרא. וכן, אם יאמר להם, כאשר דיבר לכם, אז לא, הברכה לא תחול. מה עשה משה? כדי שהברכה תחול, אמר להם אלף פעמים. שאומר אלף, אז זה נהיה קבוע. אז זה תופס. אז זה יהיה בסדר. אבל יש, מה זה משלי? אלף משלי. אומר רבנו ארי, מה זה משלי? שלי, משה רבנו עליו השלום, היה ענב גדול. הממעיט את עצמו. משה קיבל תורה מסיני. מה זה משה קיבל תורה מסיני? משה היה איש משה ענב מאוד. כל האדם אשר על פני האדמה, מאיפה למד ענבה? מהר סיני. לכן נמשלה תורה למים, שעוזבים מקום גבוה, והולכים למקום שפל. משה, די. די, ספיק. בוא נתחיל ללמוד, פחות 10 דקות נלמד. די. ביטול תורה. אז אמר לו, משה רבנו היה הקטין את עצמו. איפה ראינו שהקטין את עצמו? א' של ויקרא, א' זעירה. למה א' זעירה? מי עשה את זה זעירה? משה בעצמו. הוא הוכרח לכתוב א', כי הקדוש ברוך הוא אומר לו, תכתוב, ויקרא אל משה. אבל הוא אמר, משה, מי אני שהקדוש ברוך הוא יקרא לי? אז עשה א' קטנה, כאילו ויקר אל משה. במקרה הקדוש ברוך הוא קרא לי. יש יותר טובים ממני, 70 זקנים, קלה בן יפונה, אהרון אחי, ועוד, ויקרא. א', ידוע, כתוב, הקטון יהיה לאלף. והצעיר, לגוי עצום, אני אדוני, ביתה חשנה. זה ההפטרות, שאנחנו נקרא, השבתות האלה. אז זה הקטון יהיה לאלף. משה רבנו עשה את עצמו קטון, יש לו פי אלף. אז אמר להם, עד כאן משלי, משלי יש לי אלף. למה אלף? אומר רבנו הארי, יש בזוהר הקדוש, כתוב, שכל מצווה שאנחנו עושים, הולכת ונעשית פי אלף. למעלה היא פי אלף. וכך היא למעשה, במעשה זה לשון יחיד, כי אלף זה לשון יחיד. ברכת כהנים גם כן אותו דבר. אומר ברכת כהנים, תראה זה לשון יחיד. למה ברכת כהנים לשון יחיד? הברכה אדוני וישמריך. הוא אומר, אמור להם, כל תברכו. הוא לא אמר, כל תברך את ישראל, את בני ישראל. אמור להם, הברכה אדוני וישמריך. אני צריך לומר, הברכם השם וישמריכם. שון יחיד. כל אחד ואחד באופן פרטי, הקדוש ברוך הוא מברך אותו. והברכה היא פי אלף. אחר אומר רבנו הארי. וברך אתכם כאשר דיבר לכם. זה פי אלף. אני מברך אותו, זה ברכת כהנים. ולמה? כמו במעמד הר סיני. גם כן דיבר איתם בלשון יחיד, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך. לא אמר אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. לא יהיה לך, אלוהים אחרים על פניי. לא אמר לא יהיה לכם. לא תישא, זכור את יום השבת. לא אמר זכרו את יום השבת. כבדו את אביכם ואת אמכם, אלא כבד את אביך ואת אמך, כל יחיד ביחיד. אז גם הברכה בהתאם, כמו שתורה נתן להם לכל אחד. למה? אם היה התורה ברבים, אז הם אומרים, אני לא חייב לקיים את התורה, עד שברבים יקיימו. אבל יחיד ויחיד לא חייב לקיים את התורה. אבל ברגע שהתורה נאמרה בלשון יחיד, כל אחד מאיתנו חייב לקיום התורה. ולא יכול לפתור את עצמו. וגם הברכה בהתאם. הברכה היא באופן פרטי, וזה ביחיד. עכשיו למה זה אלף? כי הברכות באלף, הביא את הזוהר, הזוהר אומר שיעקב אבינו עליו השלום, שעבד בבית לבן, אז היה לו, ניחשתי, הוא אומר לו לבן, ויברכני השם בגדליך. מה היה הברכה? כי מעט אשר היה לי, ויפרוץ לרוב. כל חודש, בראש חודש, יעקב אבינו היה מביא ללבן, אלף עגלים, אלף כבשים, אלף עזים. למה אלף דווקא? כיוון שהברכה למעלה היא באלף. כל ברכה בשמיים זה פי אלף. לכן משה רבנו גם כן שברך, הוא ברך פי אלף ואמר אחר כך כאשר דיבר לכם. כך מה אמר להם? פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי, רב לכם שבט בהר הזה, פנו וסעו, מה זה פנו? פנו מיצר הרע. וסעו כמו לך לך מארצך. הר האמורי. א' מורי, א' התורה זה המורה שלי, לא האלגברה מורי, ולא האוניברסיטה מורי, ולא בית המשפט העליון מורי, ולא אני יודע מה, בתי המשפט וכל מיני זה אלה מורי, לא, המורה שלי זה התורה הקדושה, הר האמורי. אחר כך אמר הר האמורי, ואל כל שכניו, בערבה, בהר, בשפלה ובנגב, ובחוף הים. מה זה? וכל שכניו, זה השכינה נקראת שכניו. מי שלומד תורה, השכינה שוכנת אצלו, שנאמר, בכל מקום שתזכיר את שני, אבוא אליך וברכתיך, אפילו אחד שיושב ועוסק בתורה. אחר כך, בערבה, אומר מה זה ערבה? עין רבה. זכור בשם ישראל, יש שם עין גדולה. מה ולומר? 70 פנים התורה, תלמד את התורה עם 70 פירושים שלה. בערבה. ושיהיה ערבה לך. כמו וערבה לשם מנחת יהודה. בהר זה הר השם. ובשפלה על ידי שתהיה ענב, על ידי הענבה, נזכה ללמוד תורה. כשמשפיל את עצמו, זוכה לתורה. אחר כך הוא בנגב. נגב זה חוכמה. ומה זה נגב גם? שתהיה נגוב מהעונאות העולם הזה. בעבוד רבי נתן, אמר רבי יהודה. כל המשליך מעליו הנאות עולם הזה, נותנים לו הנאות עולם הבא. אבל מי שמחפש הנאות של העולם הזה, לא יהיה לו תורה ומצוות. לא יכול לקיים. אי אפשר. הרמב״ם אומר, הן צרות זו לזו. ההנאות והתורה הן שתי נשים שצרות אחת נגד השנייה. אתה צריך לדעת, כשם שהאש והמים לא יהיו בסיר אחד, כך התענוגים עם התורה לא הולך ביחד. לכן אמר, זה בנגב. חוף הים, חוף הים, ביור נפלא. מה זה חוף הים? לא הים, חוף הים. מה יש לפני הים? ים, איך כותבים ים? יודבן. מה האותיות שלפניו? תת ולמד. זה הטל. ויתן לך אלוהים, יטל השמיים, שמונה הארץ. זה נקרא חוף הים. חוף הים, האותיות שלפני ים, טל. ארץ הכנעני והלבנון. הכנעני זה עצר הרע, נקרא כנעני. שהוא מסתובב, סחור סחור. מה זה כנען? הוא מסתובב. סוחר. ואיך אמר שם באשת חיל? שלחה ידה. נו. ו? נו, נו. וחגור נתנה לכנעני. מי זה הכנעני? הסוחר, ראשי מסביר. סוחר שהוא מסתובב, סחור, סחור, עושה הקפות. קפה ראשונה, קפה שנייה, סוחר. אז זה נקרא כנעני. נקרא כנעני. אז זה יצר הרע. הוא הולך כל הזמן מסתובב. והלבנון זה יצר הטוב, לב, נון. לב, נתיבות חוכמה, ונון, שערי בינה. ואז, והנהר הגדול, נהר פרת, זה נהר יוצא מהעדן, להשקות את הגן. אל דברי רבנו ארי, זכותו תעמוד לנו. כך אמר איך אשא לבדי, תחכם מסעכם וריבכם. ויצא בדיוק, איך היחידה שיש בתורה, זה בפרשה שלנו, שבת שלפני תשעה באב. איך, הגמרא אומרת, שלוש איך הם. שלושה ראו את ישראל, שלושה ראו את השכינה. אחד ראה אותה בשלוותה, אחד ראה אותה בפחזותה, אחד ראה אותה בניבולה. משה רבנו ראה אותה בשלוותה, את ישראל כולם, ענני חבות מקיפים אותם, יורד להם מן מהשמיים, בבאר של מרים, וכולם עוסקים בתורה, כולם שבטי העדות לישראל, דגלי המדבר, איש על דגלו ואותות. אז בשלוותה, בכל זאת אמר, איך אשא לבדי. בא ישעיה הנביא בהפטרה וצועק, איך הייתה לזונה, קריאה לימנה, ראה אותה בפחזותה, שהיא לא בסדר. בא ירמיה וראה את החורבן, איך ישבה בדד, בניבולה, כבר בר מינן, נחרבה העיר. זה אמר, ואיבה אשית בינך ובין האישה, כך אומר הזוהר, איבה אשית, לנחש הוא אומר, איבה אשית בינך ובין האישה, מי זה הנחש? זה אומות העולם, זה האפיפיור, שאצלו הגנב עם מחשמו, שגנב לנו את כלי המקדש, נמצאים אצלו. אבי בנימין מתודלה כותב, לפני 1,000 שנה היה, שהוא היה בליל תשעה באב, הלך לבקר שם, שילם שוחד ונכנס למרתפים תת-קרקעיים, יש עיר שלמה, 3 קומות מתחת לאדמה באיטליה, תחרב בקרוב, אל תדאג. הם כבר מדינים עניים, בניים זה, האיטלקים, הם והספרדים, הסחבום והמונדיאל וכל הג'מעה של הזה, אותו זה קואליציה. אז הוא שם אומר, הלכתי וראיתי שם כלי המקדש לרוב. והיה שם 2 עמודים מבית המקדש, שמעו טוב. הרי ידוע שבהיכל, בכניסה להיכל בית המקדש, היו 2 עמודים, אחד יכין ואחד בועז. אל תהיה מודרני, בועז. בועז אומרים. יכין ובועז. עכשיו יכין ובועז, אלה 2 עמודים שעליהם אמר המקונן, יכין ובועז נעקרו. נעקרו ממקומם והיו צועקים. לקח אותם טיטוס, הביא אותם איתו לשם. והוא אומר, אני הלכתי בליל תשעה באב, והייתי קורא הקינות ומלטף את העמודים, וראיתי שהם בוכים, התמלאו מים. והעיד לפניי הזקן עם מחשמו, היה שם שומר של הזה, אמר לו, כל שנה בליל תשעה באב, העמודים של בית המקדש בוכים. ומורידים מים. הרי עד שיבוא המשיח, ואז, ולכן, הרי אבני המקדש הם אבנים נושמים. יש מעשה ידוע במדרש, משהו מבהיל. ירמיה הנביא, עליו השלום. הרי הוא היה בחורבן. אחרי החורבן, כל יום היה הולך איפה מקום המקדש, ורואה איפה השכינה ובוכים. ויושב ליד האבנים ובוכה עליהם. אחרי חודש, חודשיים, 3 מהחורבן, הגיע עד מחשמו מיוון, אפלטון. זה הפילוסוף הגדול, היווני. הוא היה רבו של אלכסנדר מוקדון. הוא היה פילוסוף, כל העולם היה חרד ממנו. כל מלכי אומות העולם היו משתחווים לו. והגיע לשם, אמר, שמעתי, יש ליהודים פה רב גדול, נביא גדול, חכם גדול. תקחו אותי אליו, הביאו אותו. לפני ירמיה. רואה את ירמיה יושב, הוא מקונן. אומר לו אפלטון, שם רשעים ירכב, על מה אתה בוכה, על אבנים? בוא אני אבנה לך בניין כזה פי 10 יותר יפה. מה אתה, אני מתפלא עליך, אתה חכם אתה? ואתם היהודים, עם חכם ונבון, בוכים על אבנים שנשברו. היי, בום. פיק. אמר לו, ירמיה לא ענה לו. כדרך היהודים, מה עשה? תחיל לשאול אותו, אמר לו, תגיד לי, אתה, מה קוראים לך? אמר לו, מה קוראים לו, מה שמו? מה אתה עושה? אמר, אני נשיא האקדמיה, ראש האוניברסיטה, יושב ראש הדירקטוריון. אנחנו מדינת חוק, לא מדינת הלכה, אנחנו זה, קתדרה וכולי. תחיל לקשקש לו. אמר לו, יש לך ספקות? מלא. אמר, תגיד לי ספק אחד. במקום ירמיה עונה לו. וואי, התפלא מאוד. יש לו מחקר מדעי שני. היה לו 40 שאלות באותו יום, 40 תשובות קיבל. השתגע, אמר, זה חכם כזה, לא ראיתי בחיים שלי. אמר לו, אני יכול לבוא גם מחר אליך, יש לי עוד שאלות לסדר לפניך? אמר, תבוא. בא למחרת, בא לאחר איזה 40 יום, ישב אצלו, כל השאלות שהיו לו, פתר לו אותם. אמר לו, עכשיו תסביר לי שאלה אחרת, הוא שכח כבר מהשאלה של הדמעות, של על האבנים. מאיפה יש לך את החוכמה הזאת? מי אתה לך? אמר לו, את החוכמה הזאת שאתה רואה? מהאבנים האלה אני קניתי אותם. אני הייתי נכנס בית המקדש כל יום, מתפלל שם, ועומד בשעת הקרבת הקורבנות, מתפלל, והייתי מבקש מהקדוש ברוך הוא חוכמה, ונתן לי חוכמה, והייתי מסתכל על האבנים, ההסתכלות על בית המקדש הכניסה לי את כל החוכמה הזאת. עכשיו אתה מבין למה אני בוכה על האבנים? לא אבנים, זה חוכמה שהייתה ואיננה. איפה העוצמה של עם ישראל שהייתה? זה שהגמרא אומרת. זה מדרש איכה. מה זה איכה ישבה בדד העיר רבתי עם? רבתי. תן לו לשבת, נו. שוטים. הלו, תן לו לשבת, זה המקום שלו. ואהבת לרעך כמו איך. אמר לו, איזה האבנים האלה של בית המקדש, כל יהודי שהיה יוצא מירושלים, אומר המדרש, היו עושים לו קתדרה, בונים לו במה גבוהה, יהודי פשוט. ואומרים לו, תגיד לנו דברי חוכמה. שנאמר, העיר רבתי עם, רבתי בחוכמה, רבתי באוכלוסים, רבתי בדעות, רבתי בתורה. אמר לו ירמיה, לכן אני בוכה על זה, על זה צעק, איכה ישבה בדד. על זה אמר, ואיבה השיט, ואיבה השיט זה מזמן הנחש, איכה, איבה. אומר רבנו ארי, ראשי תיבות, איכה ישבה בדד העיר. זה כבר כתוב בספר בראשית. מאז חטא עץ הדעת נגרם. הגמרא דרשה, הסביעני במרורים, הרווני לענה. אותו לילה שחל פסח, אותו לילה יחול תשעה באב. סביעני במרורים זה ליל פסח, ירווני לענה ליל תשעה באב. שאלו מה הקשר? יש קשר. קשר הוא אחד שאנחנו נדע שעתיד לבנות לנו את בית המקדש. עתיד הקדוש ברוך הוא. וכמו שפסח יצאנו ממצרים, ככה אנחנו נצא מהגלות הזאת, ואז יהיה לנו שמחה. בתשעה באב יהיה ליל שמחה. לא ליל אבלות, ליל שמחה. אבל למה יש בעלי במרורים? כתוב בפסוק, גלתה יהודה מעוני. מה זה מעוני? תחשב הגמרא שביטלו לחם עוני. לא אכלו מצה בליל פסח, זלזלו בפסח. אבל לא צריך לאכול לחם עוני. בגלל שלא אכלו לחם עוני, לכן גלתה יהודה מעוני. ככה היה ירושלים, הייתה מלאה כמה 24 פלטיות היה בה, שכונות. בכל פלטים 24 מבואות. בכל מבוא 24 שבקים, בכל שוק 24 שקק, בכל שקק 24 חצרות, בכל חצר 24 בתים, בכל בית משפחה 24 משפחות, כל משפחה לא פחות מ-12 ילדים. ככה היו. כולם באו אויב, מה שעשה. ואמר, תרחכם, מסעכם וריבכם. מה זה, למה שלוש לשונות? מה בא לומר? אלא ידוע שהאדם לומד משלושה. הרבה תורה למדתי מרבותיי, וגם מחבריי, או מתלמידיי, יותר מכולם. אז אדם לומד משלושה. לומד מהרב, אך לומד מהחבר, אך לומד מהתלמיד. זה אומר גם כאן, תרחכם, זה תורח בלימוד שלומד אצל הרב שלו. מסעכם, זה החבר שלו. מרווחם, זה כבר התלמידים. חן הוא נקרא רב, צריך לריב איתם. מרווחם. הזוהר אומר, למה שמו רב שעושה מריבה עם הקדוש ברוך הוא על ישראל? ולמה אתה ככה ישראל סובלים? למה ישראל ככה זה? אז זה אומר, חסה לבדי. אומר, לא קיבלתי מכם, אומר משה רבנו, לא שכר, לא שילמתם לי, ולא נתתם לי כלום, והכל בחינם. אז למדתי תורה ולימדתי תורה. אז זה היה משה רבנו צועק ואומר להם, אחר כך אמר, עלי רש. מה זה עלי רש? למה אמר רש? רש, רש זה רש. אלא עלי יהושע שהוא רש. למה רש? פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. אז הוא היה לו כפני לבנה. כפני לבנה, הלבנה היא ענייה, אין לה אור שלה, מסכנה, היא מקבלת מהשמש. אז היא מקבלת מהשמש כמו העני, אז ככה היה יהושע שהוא נקרא עלי רש, לכן אמר עלי רש. כך אמר, אנחנו יושבים בגבול בני עשיו. מה גבול בני עשיו? מה נפקה מינה? אמר עמלק, יושב בארץ הנגב, אמר, עוד פעם חזר, בגבול בני עשיו. אלא גבול בני עשיו, עשיו, האות האחרונה שלו, וו. מה בא לרמוז? איך אתה מכניע אותו? על ידי שישה סדרי משנה, לכן אין כמו משניות, שזה מבטל מקטרגים. נמת, מה עושים? רוצים ללמוד עילוי נשמתו. היום אוכלים רבע עוף. סעודה עושים. זה נהיה ההזכרה של המת. חנוכת הבית, גם כן סעודה. חנוך אותו בדברי תורה. אז המת צריך ללמוד משניות לעילוי נשמתו, מבטלים מעליו כל המקטרגים. ישנה אותיות נשמה. ומנשה יושב בפתח גן העדן, כל מי שלמד משנה מכניס אותו. אותם אותיות. מנשה, נשמה ומשנה. אז הוא אומר, השישה סדרי משנה, עד שאתה לומד אותם, מוריד את הוו של עשיו. ומה נשאר אצלו? אש. לכן אמר, הם כולם כבגד יבלו, אש יאכל להם, ויבוא סנו ויחסל אותם גם כאן. אחר אמר, עבור לכם אנשים חכמים ונבונים, ושבתכם ואשימם בראשיכם. עבור לכם אנשים חכמים ונבונים, מה זה ואשימם בראשיכם? אומר, אמר משה רבנו עליו השלום, זנב הנחש נהיה לראש, עד מתי אתה בראש? סימם בראשיכם. זאת אומרת, בסוף הוא רואה, בסוף הדורות, הנחש שולט. ולא רק שהנחש שולט, אלא לא הראש של הנחש, אלא הזנב של הנחש. אז יש לו, עושה סקר, עושה זה, עושה זה. אומר, עד מתי אתה תלך בראש? אומר, לכן אמר, ואשימם בראשיכם, שאיזה דור שגדולים שומעים לקטנים, אלה יקראו דור אמיתי, דור טוב, דור שהוא צדיק. אומר, עוד פירוש אחד, מה זה אלף פעמים? רבי השל עליו השלום, היה גאון אדיר, ידוע. היה פלפלן גדול. הוא מצא מדרש שכתוב שמה ואלף פעמים שעתיד שמכם לצאת מסוף העולם ועד סופו. אומר, מה זה קשור מסוף העולם ועד סופו? איפה מצא את זה? מה זה קשור לפסוק? אז הוא אומר ככה, הגמרא אומרת, מהלך ארץ ישראל שלוש פרסאות. לא ארץ ישראל, סליחה, זה ישראל שהיו במדבר. שלוש פרסאות. מה פירוש שלוש פרסאות? 12 קילומטר. כל הטור של 12 שבטים, היה בדיוק 12 קילומטר. ואחר כך, אמר להם פי אלף מכם, אז אם זה שלוש פרסאות, נהיה 3,000 פרסאות. נכון? ואמר להם אלף פעמים, פעמים זה פעמיים, אז נהיה 6,000 פרסאות. אומר, יש לנו גמרא במסרת פסחים, דף צדי דלת, כתוב, שכמה הקוטר של כדור הארץ, מצד אחד לצד השני, בדיוק תמדוד 6,000 פרסאות. אומר, אז משה רבנו ברך אותנו, שיוסף עליכם ככם 1,000 פעמים. עלינו היינו 12 קילומטר, שזה 3 פרסאות. 1,000 פעמים כפול 2,000, אז זה יצא 6,000 פרסאות, וכל העולם, בעזרת השם, יראו אלינו וישמח לבנו בקרוב. נר לכבוד רבנו הארי עליו השלום, שעכשיו פטירתו, רבותיי. רבנו הארי נר, 200 שקל. 500 שקלים. נר לכבוד רבנו הארי, 500 שקל. ידידיה אוסף צדקה לתלמידי חכמים עניים. תרד, אני צריך אוויר. נר לכבוד רבנו הארי, 500 שקלים. כמה? 700. אני חשבתי 6,000. 700. 700 שקלים נר לכבוד רבנו הארי, זכותו תגן עלינו ועליכם. 700 שקל. נו? פעם ראשונה. 700 פעם ראשונה. 700 פעם שנייה. 700 זכה. מי שברך, רבותינו קדושים בעולם צריך ליעקב. משה ואהרון דוד שלמה, יברך וישמור את השם הטוב. יהודה בן רחל, שזכה בהדלקת נר. כבוד רבנו יצחק לוריה בן רבי שלמה. זכות הצדיק תגן בעדו ובעד זרעו. בעד כל ישראל, בעד כל הקהל הקדוש הזה.